ברוך השם, שמחה גדולה. שמחה גדולה, ברוך השם, השיעור הקדוש של יום חמישי, ברוך השם, שבוע שעבר, השבוע, שמחה גדולה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ישפיע שפע גדול, ישפיע שפע גדול, יהיה בעזרת השם הצלחה גדולה, הצלחה גדולה, וכל הטוב, כל הטוב בעזרת השם. מחילה שקצת התעכבנו בזמן, אבל אולי נאמר יסוד גדול שמובא במהר"ל מפראג. יסוד גדול שמובא במהר"ל מפראג. יש את הגמרא, שהגמרא במסכת בבא בתרא מספרת בגטטות של רבא בר בר חנה. הגמרא מספרת, דאמר רבא בר בר חנה זימנא חדא, יום אחד הוה כעזלי במדברה. רבא בר בר חנה, זה כל האגדות שלו, זה אגדות שזה על פי הסוד, על פי הקבלה. זה נראה סיפור, שהסיפור הזה נראה סיפור שלא מבינים אותו, נראה דבר של גוזמא דרבנן, אבל בתוך הסיפור יש באיזה סודות תורה ודברים עמוקים עמוקים בתוך כל האגדתו של רבא בר בר חנה. והגמרא מספרת ואומרת, זימנא חדא, פעם אחת רבא בר בר חנה הלך, היה הולך בדרך במדבר, ומתי שהוא היה הולך בדרך במדבר פגש אותו טיה. טיה זה כמו נווט שלוקח אנשים ממקום למקום, אדם שעוזר לאנשים ללכת במדבר, אדם שמדבר, איש של מדבר, שהוא מכיר את המדבר. המדבר זה דבר לא פשוט, המדבר זה דבר שהוא סכנה. הגמרא אומרת, אדם שהולך במדבר, אדם שהולך בים, אדם שהולך לבית החולים, אדם שהולך לבית האסורים, צריך לברך ברוך פודה הגומל. למה? משום שזה סכנה, ללכת במדבר זה סכנה, והליכה במדבר זה סכנה לסתים, הסכנה של המדבר, יש שם דברים מרובים שהם סכנה. אז רבא בר בר חנה הולך ומלווה אותו טיה, מלווה אותו אדם שמלווה אנשים במדבר כמין מורה דרך, שהוא מכיר את הדרכים של המדבר, והוא מלווה. ומתי שהם הולכים בדרך, אומר אותו טיה, אומר אותו אדם שמלווה את רבא בר בר חנה, אם אתה רוצה שאני אקח אותך למקום של בלוי דקורח, המקום איפה שאנשים של קורח ועדתו נבלעו שם בתוך האדמה. רבא בר בר חנה ודאי רצה ללכת לשם. הגיעו למקום הזה, אותו טיה, אותו נווט שליווה את רבא בר בר חנה, הוציא חרב ולקח חתיכת צמר גפן או משהו לבן, משהו רטוב, הכניס את זה בתוך החור שהיה בתוך האדמה, הוציא את זה, והצמר גפן או הדבר הזה נהיה עם פחם, נהיה כמו שרוף. הכניס את זה לחור שני, הוציא את זה, גם זה נהיה שחור, פחם, נשרף בתוך הבור, החור שהיה בתוך האדמה. ואז אותו טיה, אותו ערבי, אותו אדם שהיה מלווה אנשים, אמר לרבא בר בר חנה, אתה יכול לשים את האוזן, יש בפנים רעש שמדברים, יש שם רעש שמדברים בתוך האדמה. שם את האוזן שלו רבא בר בר חנה בתוך האדמה, והוא שומע אנשים צועקים ואומרים בתוך האדמה, משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים, משה אמת ותורתו אמת, וקורח ועדתו ואנשים שהיו בפנים הם בדעים. וככה כל 30 יום זה מתחלף, כל 30 יום הדבר הזה מתחלף. צריך להבין את העומק של הגמרא הזאת, שוודאי יש בה סודות תורה, וודאי אם ננסה להתעמק יש שם סודות תורה עצומים בגמרא הזאת. זה גמרא שנשמע דבר לא מובן, אדם הולך במדבר, פתאום מוצא איזה טיה שמלווה אותו, לוקח אותו, אומר לו יש מקום ששם יש חור, שם את החור, שם בתוך החור את החרב, יש שם צמר גפן, זה נשרף, נהיה פחם, הוא מוציא, שם את האוזן, שומע, משה אמת את תורתו אמת. אותו אדם שמלווה אומר לו, כל הזמן ככה צועקים, ופעם ב-30 יום זה מפסיק, ושום מתחדש עוד פעם. וזה כוח ועדתו שנמצאים בתוך האדמה, שם נבלעו בתוך האדמה. גמרא תמועה, גמרא שנראית גוזמא דרבנן, גמרא שצריך להתעמק בה הרבה, אבל נראה מה אומר המהרש"א. המרשה אומר על הגמרא הזאת, והכוונה שאמר רבא בר בחנה, דזלינן במדברה היינו, בדרך ההתבודדות, ויתול אלן ההוא תיה, לפי הנמשל הוא החכם בחוכמת התורה, ולפי המשל הוא חכם בחוכמת הטבע כמו התיה. אומר המרשה, מה זה הלכו במדבר? אומר המרשה, שרבא בר חנה רצה לעשות התבודדות, רצה לשבת עם עצמו. מה הפירוש לעשות התבודדות? הרבה פעמים בחיים, אדם המירוץ של החיים, הדברים שדבר עודף דבר, המירוץ של החיים, אדם אין לו זמן לשבת ולעצור ולחשוב על החיים שלו. היצר הרע רוצה שכל הזמן אדם יהיה עסוק, כל הזמן יהיה אדם טרוט, כל הזמן אדם יהיה מאותגר בדברים. כי אם אדם עוצר, אז אדם חושב, אדם עושה חשבון נפש, ואז מתי שעוצר ועושה חשבון נפש, הוא לא יעשה שום דבר רע, הוא יעצור מלעשות שום דבר של חטא, שום דבר רע. היצר הרע רוצה דבר אחד אצל האדם, שאדם כל הזמן יהיה עסוק, ולא יעצור רגע אחד לחשוב. מי שיעצור ויחשוב על החיים שלו, על המקום שלו, על מה שהוא עושה, על הדברים שלו, יעשה חשבון נפש, האדם מיד יחזור אחורה בהרבה טעויות שאדם עשה. היצר הרע רוצה שאדם יהיה כסוס שוטף במלחמה. מה זה סוס שוטף במלחמה? כשיש מלחמה, הסוס רץ, גם אם הוא נשרט, וגם אם הוא נפצע, וגם אם הוא נכבל, הוא ממשיך לרוץ. בסוף המלחמה הוא נופל ומת. היצר הרע רוצה שאדם כל היום יהיה עסוק. היצר הרע כל היום מכניס בדעת של האדם דאגות, מחשבות, מחשבה רודפת מחשבה, דאגה רודפת דאגה. פתאום הוא נזכר משהו לפני 20 שנה והוא עצור, ופתאום הוא נזכר משהו לפני 5 שנים ופתאום הוא דואג ממשהו שיהיה. היצר הרע לא רוצה שאדם יהיה רגע אחד רגוע. אם אדם רגוע, זה מפלה ליצר הרע. היצר הרע רוצה כל הזמן דאגות, כל הזמן להיות רץ. רבא בר חנה אומר, מה הוא עושה? יוצא למדבר. מה זה לצאת למדבר? הוא רוצה להתרחק מהכל, הוא רוצה לשבת לחשוב. ומתי שאדם יוצא לחשוב, יוצא למחשבה של להתנתק מהכל ולחשוב, אז הוא מכיר ומבין כל מיני דברים לא טובים שיש בו, כל מיני קורח ועדתו, כל מיני דברים שבנפש שלו, בנפש של האדם תמונים הרבה דברים טובים וגם הרבה דברים לא פשוטים. אז אומר המרשה, רבא בר חנה מעשה, הוא יצא להתבודד. ומה הוא יצא להתבודד ומה לעשות בהתבודדות הזאת? הוא יושב ומגיע למצב שהוא חושב בעצמו ומגיע לנקודות שלא פשוטות אצלו, שהוא צריך לעבוד ולתקן את עצמו באותן נקודות. יש את המהר"ל, המהר"ל מפראג אומר דבר של פלא גדול, אומר המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג מפרש את הגמרא הזאת, והמהר"ל מפראג אומר כך, כמה חורים אמרנו שיש באותו בור שהוא שם את החרב עם ה... עם הצמר גפן או הדבר שתי חורים. והמהר"ל מפראג נכנס פה למחשבה עמוקה ביותר מה זה שתי חורים שיש שם. אומר המהר"ל מפראג, במאמר הזה בו רבא בר חנה לבאר מהות המחלוקת קורח וקורח, הוא אומר שזה בא לבאר את העומק של המחלוקת, ואומר דחזי דתרי, היה שם שתי חורים. פירוש כי התחלת יסוד הגיהנום, המהר"ל מפראג אומר, מה זה התחלה של היסוד של הגיהנום? הוא נמשך משתי השנויות. התחלה של גיהנום, ממה מתחיל התחלה של גיהנום? משתי דברים. אומר המהר"ל מפראג, איפה שיש שתי דברים, זה התחלה של גיהנום. המהר"ל מפראג מנסה פה להסביר ולומר, מה הפירוש שתי דברים? אומר המהר"ל מפראג, ניקח כל דבר. אם יש שתיים, אז פה יש אחד ופה יש אחד, אני מותח קו בין אחד לשני, אבל הקו הזה נשאר שלם. הקו הזה נשאר לא שלם, כי פה יש אחד, פה יש אחד, מתחתי קו, אז זה לא שלם. אם יש שלוש, אני מותח קו לפה, קו לפה, קו לפה, אז זה תמיד זה סגור, זה שלם. אם יש ארבע דברים, אני גם עושה קו אחד, קו שני, קו שלישי, קו רביעי, זה גם סגור. אומר המהר"ל מפראג, נלך לכמה דברים שנשים, תמיד זה יהיה סגור ושלם, כי אני מותח קו, זה סגור, עוד קו, זה סגור, אבל שתיים, זה רק פס אחד, הוא לא סגור, הוא פתוח, הוא דבר שהוא פתוח. אומר המהר"ל מפראג, כל דבר שזה שתיים, לא דבר שהוא שתיים, זה פתח של גיהנום. כל דבר שהוא נפרד, כל דבר שהוא לא חתום, אטום וסתום, שלוש, אפשר כבר לסגור את זה. ארבע, אפשר לסגור את זה. חמש, גם אפשר לסגור את זה. שתיים, אתה מותח קו, אבל זה לא סגור. כל דבר שתשים בחיים, אומר המהר"ל מפראג, אתה יכול לרבע אותו, לסגור אותו, שיהיה סגור. שתיים, אף פעם לא יכול להיות סגור. אומר המהר"ל מפראג, גם כך אנחנו רואים. יום ראשון, יום שני לא נאמר בו טוב. למה יום ראשון לא נאמר טוב? כי זה אחד לשתיים, זה עוד פתוח. יום השלישי, פעמיים כי טוב, זה מתקן את מה שיום שני אי אפשר לסגור את הקו. כל דבר של שתיים אי אפשר לסגור אותו. דבר של שלוש, דבר של ארבע, דבר של חמש אפשר לסגור אותו. אומר המהר"ל מפראג, כך גם אצל רבא בר בר חנה. הגיהנום, הפתח, ההתחלה של גיהנום. מה הפתח של גיהנום? שקורח רצה מה לעשות שתי קבוצות בעם ישראל. שתי קבוצות זה אי אפשר. שתי קבוצות זה אי אפשר, זה דבר שהוא אי אפשר הולך, ולאיפה שהולך, מה הרבה ברוך הנה מוצא, מה הוא רואה, שתי חורים לתוך הפתח של גיהנום, למשקום שכוח ועדתו נמצאים. בכל מקום, בכל דבר, שאתה מנסה לפלג אותו לשתיים, כל דבר שאתה מנסה לחתוך אותו לשתיים, כל דבר שאתה מנסה לעשות אותו לשתיים, אתה עושה דבר שהוא חמור ביותר, דבר שהוא קשה ביותר, שלא יכול להיות בו ברכה. בעל ואישה, כן, זה שתיים, אבל זה אחד. ועזב את אביו ואמו ודבק באשתו, זה נהיה דבר אחד. ברגע שזה לא דבר אחד, אלא אתה מותח קו, זה יישאר תמיד פתוח. אתה לא תוכל לסגור את זה. רק כשאתה מתקדם מעבר לשתיים, אז אתה יכול לסגור את הדבר. מה שאתה מנסה לפלג, אתה עושה חורבן גדול ביותר. צריך לדעת, להסתכל על כל המחלוקת של כוח ועדתו. המחלוקת של כוח ועדתו זה מוסר לכל יום, לכל אדם, לכל רגע ורגע בחיים של האדם. נסתכל על קורח. קורח היה אדם גדול. קורח לא היה אדם פשוט, אדם רגיל. קורח היה בן דוד של משה רבנו, הסבא של משה והסבא שלו, אותו סבא. קורח היה עשיר עצום. הגמרא אומרת, הוא היה אחד העשירים שהיו בעולם. קורח היה מנושא אהרון, היה לוקח את אהרון הברית על הכתפיים. הרי כבר ראינו אצל עוזה, הוא רק זז, הוא מת. אי אפשר, אהרון נושא את נוסיו, אהרון היה צריך להיות דבר של זהירות גדולה ביותר. וקורח עומד, ומה רע לשטות זאת? מה יש לך כסף, יש לך גדולה, אתה משפחה חשובה, איך אתה קם על משה רבנו? הוא עומד ואומר למשה רבנו, כי כל העדה כולם קדושים. פתאום הוא אומר על משה, מי יכול לקום על משה רבנו? איזה טיפשות זאת? איזה טיפשות לקום על משה רבנו? אתה קם על משה רבנו, כי כל העדה כולם קדושים. אתה אומר כל העדה כולם קדושים. משה רבנו היה ממנע. לפני שנה הוא היה בהר סיני, הוריד את התורה. זה היה שנה אחרי הר סיני. כל מחלוקת קורח ועדתו הייתה שנה וחודשיים אחרי כל מה שהיה בהר סיני. שנה וחודשיים. שנה וחודשיים אחרי מתן תורה. אותו משה לפני שנה וחודשיים עלה לשמיים וירד למלוכות הברית. משה ידבר ואלוקים יענהו בקול. זה לא משהו שהיה לפני הרבה שנים, משהו שנשכח, לפני שנה וחודשיים. אתם, כל עם ישראל, עמדתם וראיתם את משה רבנו, 10 מכות במצרים, קורע את הים לשתיים, ראיתם את משה רבנו מוריד את המן מן השמיים, ראיתם את משה רבנו עולה לשמיים ויורד עם התורה, משה ידבר ואלוקים יענהו בקול. מה קרה פתאום? ולא רק זה, אלא משה רבנו אומר לבוקר וידע אלוקים, אתם חושבים שאתם המנהיגים של עם ישראל שאני משקר? אומר להם משה, נקטיר כתורת. והרי כולם ראו מה קרה בכתורת. נדב ואביהו הבנים של אהרון הקטירו אש זרה, ומה קרה? מתו. מי שלא מקטיר כתורת בצורה נכונה הוא מת. ועומד קורח ועדתו, והם יודעים שהם ימותו מחר בבוקר. משה רבנו אומר להם, בוקר וידע אלוקים, בבוקר נקטיר כתורת. וקורח ידע, אם הוא טועה הוא מת. 250 שאנשים היו איתו, ידעו שהם ימותו אם הם טועים. אז אדם יודע שבבוקר הוא ימות, וקורח עוד עומד בדעתו, ועומד, האנשים האלה עומדים בדעתם במחלוקת על משה רבנו. מלא אם זה משהו שאתה יכול לחשוב, הרי אתם ראיתם את התורה, אתם ראיתם את משה עלה לשמיים, אתם ראיתם את כל האותות והמופתים. אז מה קרה, מה קרה לאותם אנשים? מה קרה לקורח ועדתו? איך הוא יכל להיות מחוצף כזה כנגד משה רבנו, היה מימנע? איך הוא יכל לעמוד על משה ולבזות אותו בפני כל עם ישראל? המדרש אומר, היה עומד קורח ושואל את משה רבנו, בית שכולו ספרי קודש, האם הוא צריך מזוזה או לא? איזה תשובה אפשר לענות על זה? היה עומד קורח והיה שואל את משה רבנו, אדם שיש לו צרת בכל גופו, האם הוא מצורע? תלית שכולה תחלת, האם היא צריכה פתילים של תחלת? קורח עמד וירער את כל היסודות, את כל הדברים, היסודות החשובים של עם ישראל. קורח ניסה לערער. ניסה לערער את כל היסודות של עם ישראל. עכשיו נשב ונחשוב, מה זה מחלוקת? המשנה מפרקי אבות אומרת, איזה היא מחלוקת של ישם שמיים? מחלוקת הלל ושמי. איזה מחלוקת שלו לשם שמיים? קורח ועדתו. מה זה מחלוקת הלל ושמי? מה זה מחלוקת הלל ושמי? ומה זה מחלוקת קורח ועדתו? הרי קורח חלק על משה. מה זה מחלוקת קורח ועדתו? צריך להגיד מחלוקת קורח שחלק על משה. מה זה קורח ועדתו? אז צריך להתעמק מה זה מחלוקת. מה זה מחלוקת? מה זה מחלוקת? מהי המחלוקת של הלל ושמי? כולנו יודעים, הלל הזקן היה קודש קודשים, הלל הזקן היה עלה מבבל, היה אדם עני, היה אדם עני, היה עולה לגג של בית המדרש, ללמוד תורה כמה פעמים התעלף שמה, היה אדם עני, והיה תלמיד חכם עצום, ומתי שבני ביתרה לא ידעו את ההלכה לפסח, עמד הלל הזקן ואמר את ההלכה, ואז שמו אותו להיות הנשיא של עם ישראל, הוא היה בסנהדרין, סנהדרין היה 71 צדיקים, 71 קדושים, 71 גדולים בעם ישראל, והסנהדרין הייתה המון המון שנים בעם ישראל, הסנהדרין הייתה עד אחרי בית שני, והלל הזקן היה 100 שנה לפני חורבן הבית שני, הלל הזקן היה קודש קודשים. מה זה מחלוקת הלל ושמי? מה זה המחלוקת של הלל ושמי? מה המחלוקת שלהם הייתה? מישהו יודע כמה מחלוקת יש בשס של הלל ושמי? כמה מחלוקת יש הלל ושמי בכל השס? קצת, אין הרבה. מה זה בית הלל ומה זה בית שמי? אולי יש 8-7 מחלוקות בין בית הלל לבית שמי. אבל מה זה מחלוקת בית הלל ובית שמי? יש סנהדרין. בסנהדרין יש 70-71 אנשים מהסנהדרין. בסנהדרין יש נשיא ויש את האב בדין. ובתוך הסנהדרין זה לא היה דבר של לתקופה לשלוש שנים, חמש שנים, להיות אחד מהסנהדרין. סנהדרין, מי שהיה בסנהדרין זה היה לכל החיים. והיה שם את הלל ושמי. והילל ושמי, זה לא היה הילל ושמי, זה היה תפיסה של הילל ותפיסה של שמי. והתורה הקדושה אומרת שנמנו חכמי, בית הילל ובית שמי, נמנו והיו מתווכחים ביניהם בביקוחים, וכמו מי ההלכה, כמו בית הילל או כמו בית שמי, היה ביניהם מחלוקת כמו מי ההלכה, כמו בית הילל או כמו בית שמי. ובסוף יצא בת קול ואמר כמו בית הלל. מה היה המחלוקת? בתוך הסנהדרין היה שתי תפיסות. הייתה תפיסה של בית הלל והייתה תפיסה של בית שמי. בית הלל ובית שמי אולי חלקו 9 פעמים או 8 פעמים בכל השעס. אבל הדרך של בית הלל ובית שמי זה היה אולי 200-250 שנה אחרי שהם נפטרו. התפיסה של בית הלל הייתה תפיסה אחת, והתפיסה של בית שמי בסנהדרין הייתה תפיסה שנייה. ולא כל מקום שכתוב בית הלל, בית שמי, בית הלל זה התלמידים של בית הלל, שהיו בתוך הסנהדרין תלמידים של בית הלל. זה לא דווקא שהם עמדו התלמידים של בית הלל וחלקו ואמרו שבית הלל עמד וחלק. ומה היה מיוחד אצל בית הלל? שהם לא היו אומרים את הפסק הלכה על פי מה שהם חושבים. הם היו שומעים מה בית שמי אומרים, חושבים, ואז אומרים את דעתם, היו ענבים ושפלים וביישנים, זה היה בית הלל. ובית הלל היה תפיסה, מחשבה, תפיסה של בית הלל, היה תפיסה של בית שמי. זה היה תפיסה שלהם במחשבה, ביראת שמיים, בהכנעת הלב. זה היה הדרך של בית הלל ובית שמי. והמחלוקת שלהם הייתה לא מחלוקת על כבוד, לא מחלוקת על גדולה, לא מחלוקת על אף עניין. זה המחלוקת לשם שמיים, זה מחלוקת להבין את התורה, זה מחלוקת בתוך הסנהדרין 71, למה 71? שלא יהיה מצב שיהיה 35-35 ולא יהיה תשובה, שתמיד יהיה עוד אחד שיהיה אפשר לפסוק הלכה על פי הרוב. ועומדים בית הלל ובית שמי שהדרך שלהם היא דרך של אמת, בלי שום ענאה משום עניין, אלא רק לדעת את התורה ואת ההלכה, ולא קרובים לדבר. כי הרבה פעמים אנחנו מוצאים אנשים שהם גם גדולים, כמו המרגלים, שהם קרובים לדבר, כמו שהזוהר הקדוש אומר, שהיה להם ענאה, שהם היו נשיאים בתוך עם ישראל, ואמרו אם ניכנס למדבר, נאבד את המקום שלנו, ואז הם עמדו והיו מוכנים לשרוף כל חלקה טובה, לדבר לשון הרע על ארץ ישראל, לאבד את הכל, כי חזק הוא ממנו, שהכנענים יותר חזקים חס ושלום מהקדוש ברוך הוא. הם היו מוכנים לאבד את הכל, כי מתי שאדם נכנס בתוך היצר הרע, אין לו בלמים, אין לו מעצורים, אין לו חסמים, הוא הולך עם היצר הרע, ומתדרדר ומתדרדר, ומאבד את כל מה שיש לו. וזו הסכנה הגדולה. מתי שאדם נכנס בתוך היצר הרע, ומתעבר בו רוח אחרת, רוח לא טובה, הוא מאבד את כל מה שיש לו, והוא לא שם לב, והוא בטוח שהוא צודק. המרגלים, מה אתם מדברים? לשון הרע לארץ הקודש. איך אתם יכולים? איך אתם יכולים לומר כי חזק הוא ממנו? מה, הכנענים יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא? ויושבים ובוכים ואומרים למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? בסונו, השם שונא אותנו, לכן הוציא אותנו מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא, 10 בקות, מן, כל הדברים שנתן לכם, השם שונא אתכם. איזה מחשבה אפשר לעלות על הדעת? אבל ברגע שאדם נכנס לתוך היצר הרע, וזה נהיה חלק ממנו, וזה נהיה, הוא כבול בתוך היצר הרע, הוא כבר לא שולט על המחשבה שלו. קורח יודע שמחר הוא ימות. 250 אנשים שעם קורח יודעים שמחר הם ימותו, אבל הם לא שולטים על זה. זה מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. זה כבר לא מחלוקת. זה אדם נתפס בדעה, נתפס למשהו, מחלוקת זה דבר שאדם לשם שמיים, אני אומר את דעתי, אתה אומר את דעתך, וביחד אנחנו חושבים, אני לא לוקח את זה ככינה אישית, כסינה אישית, אלא אני רוצה להבהיר את הדבר, להבין את הדבר. ברגע שזה מתחיל להיות דבר אישי, זה כבר ערס. מתי שאנשים מתווכחים וזה מתחיל להיות דבר אישי, זה ערס, ערס גדול. אנחנו תמיד מספרים, היה שתי מדינות שהיו מלחמות, שנים, שנים היו נלחמות, ומתו עשרות אלפים של חיילים. ויום אחד עמד אחד החכמים ואמר, למה אנחנו נלחמים ומתים הרבה אנשים? תיקחו את השר צבא של פה ואת השר צבא של פה. שתיהם ייקחו חרבות וילחמו. מי שינצח את השני, כל המדינה נכנעת לשנייה. שמו את שתיהם, ושתיהם עם חרבות נלחמים. ואחד הפיל השני על הקרקע, לקח את החרב, עמד לנעוץ אותה בליבו, להרוג אותו. רגע לפני שנעץ את זה בליבו, אדם שעמד למות ירק בפניו. אותו אדם היה הציל, הוריד את החרב ואמר לו, אני נלחם איתך לנצח שהמדינה תנצח. וזה מלחמה של אידיאולוגיה. ברגע שירקת לי בפנים, אני שונא אותך באופן אישי. ואם אני שונא אותך באופן אישי, אני לא ירוג אדם שאני שונא. אני לא יהרוג אדם ששונא. איך אפשר להתווכח, אפשר להגיד דעות. ברגע שאתה מכניס את זה לסינה אישית, ונסתכל מה קורה היום. היום אדם נוסע בכביש, מישהו צפצף לו, הוא מקלל אותו, מקללות רעות, שימות, שכך, בגלל שהוא צפצף לך. כל דבר מעלה את האדם לסינה אישית. אדם חושב שהשני לא כיבד אותו מספיק, הוא כבר שונא אותו סינה אישית. הוא מוכן שהוא ימות, מוכן שיקרה לו כל הכל. הוא פגע בי, הוא פגע בי. אנשים איבדו את המרחק של המחשבה לרדת לעומק של הדברים. אדם נוקם, נותר, הכל, הכל ברגע אחד יכול להתהפך מכיוון לכיוון, מצד לצד. חברים נהיים אויבים הגדולים, אנשים קרובים נהיים אנשים הרחוקים ביותר. הכל נהיה מצד לצד ברגע אחד. ואדם צריך להיזהר זהירות גדולה, זהירות גדולה ביותר, לדעת את החוכמה, לדעת את המעצור, איפה לשים את המעצור. גם אם החבר שלך, גם אם האח שלך, גם אם הבן זוג שלך לא יודע לשים את המעצור, אתה תשים את המעצור. גם אם תיפגע כמה פעמים, אתה תשים את המעצור, והוא לבד, לאט לאט ישים את המעצור אצל עצמו. אנשים איבדו את המחשבה העמוקה ואת הזהירות לשמור את המרחק בין דבר לדבר ולדעת להיזהר בין קודש לחול, בין כן ללא, לבין דבר שעושים לדבר שלא עושים. הכל יתשתש בחיים. החיים יתשתשו, הגבולות יתשתשו, הכל יתושתש בחיים. והמלחמה של האדם להילחם עם עצמו, לדעת לבנות את המסגרת חזרה בחיים של כל אחד ואחד. אז קורח ועדתו לוקחים את המחלוקת, מחלוקת שהתחילה על דבר של שטות, על דבר של כבוד. למה משה רבנו נתן לאהרון את הכהונה? זה לא התחיל מחלוקת עם משה. לא התחיל מחלוקת עם משה. המחלוקת התחילה למה דילגו את האבא שלהם ונתנו לה יותר קטן להיות נשיא. על זה התחילה המחלוקת. ואז התחילו לומר למה משה שם את אהרון, ואז המשיך משה, מה היה הבעיה של קורח? למה היה כל מידת הדין הגדולה על קורח? כי קורח טען, אחד הטענות שזה היה הדבר החמור ביותר, שקורח טען שלא כל מה שמשה אומר לו זה הקדוש ברוך הוא אומר. ושם קורח כפר באחד מהי"ג עיקרים. יש י"ג עיקרים של התורה הקדושה, שקורח ברגע שהוא כפר, אנחנו צריכים להאמין שהתורה מן השמיים, וכל מה שמשה רבנו אומר זה מהשמיים. ואין דבר שמשה רבנו אמר מעצמו. אין כזה מציאות. אדם שמתחיל לומר, התורה היא לא 100% מהשמיים, אלא יש בתורה גם שכל של אדם. משה רבנו זה לא הכל מהשמיים, אלא גם יש שכל של אדם. מתי שאדם מתחיל להרער על רבו, שזה לא הכל מהשמיים, אלא גם שכל של אדם, מה קורה שם? קורח כפר בי"ג עיקרים. כפר בי"ג עיקרים. קורח אמר, כן, אמת. משה רבנו לפני שנה נתן את התורה, אמת. משה רבנו היה על הר סיני, הוריד את התורה, אמת. אבל משה רבנו לא הכל אומר שהקדוש ברוך הוא שולח אותו. אלא משה רבנו לפעמים, הוא מעגל קצוות פה, מעגל קצוות שם, פה הוא עושה כך, פה הוא שם את אחיו, פה הוא עושה כך, פה הוא עושה שם. הוא יש לו גם מרחב של עצמו, שהוא מכניס את הדעות של עצמו בתוך דברים של הקדוש ברוך הוא. ואמר קורח, לא, על זה אנחנו לא מסכימים. על מה שמהשמיים אני מקבל. על מה שיש דעות של משה רבנו, כמו שהוא שם את אהרון אחיו, וכמו שהוא שם את אליצפן והסקח והסקח, זה אני לא מקבל. ואז התחיל משה, קורח לקפור על משה, ולבוא עם עוד שאלות, בית שכולו מזוזות, מה עושים, כולו דברי תורה, ספרי קודש, מה עושים. התחיל לשאול כל מיני שאלות, ומתי שאדם מתחיל להידרדר עם שאלות, ומתי מתחיל להכניס את השכל שלו בתוך האמונה, הוא מאבד את הכל. וזה מה שקרה לקורח ועדתו. קורח ועדתו התחיל להכניס את השכל שלו בדברים, וקורח ועדתו התחיל להביע דעה ולחשוב ולשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא, וזה סכנה גדולה, סכנה גדולה. יש הרבה, השאלה הזאת היא שאלה גם על המרגל. מה קרה עם המרגלים? למה שלחו את המרגלים לרגל את ארץ ישראל? שלחו אותם לרגל. אז הם עשו את העבודה שלהם. הם הלכו לרגל, הם חשבו שהארץ ככה וככה, הם באו ואמרו. כמו שאדם שולח את חברו, הולך תעשה 1, 2, 3, האדם בא ועושה מה שעשה, מה שהוא חושב, ואז נהנה שהאנשים המרגלים, למה הם נהנשו? למה הם נהנשו? הם הלכו לרגל, הם באו, חשבו שזה לא טוב, הם אמרו, לא טוב. אתה לא רוצה, אתה רוצה שיגידו מה שאתה רוצה לשמוע, אז תשלח אדם שלא, אל תשמע בכלל מה הוא אומר. בשביל מה צריך לשלוח את המרגלים? אלא רבותינו הקדושים מסבירים כך, אתם המרגלים, ראיתם את מתן תורה, ראיתם את קריאת ים סוף, ראיתם את 10 מכות, ראיתם את הכל. אתם ראיתם שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ובכל עניין ובכל דבר, והכל זה ניסים מעל הטבע, והכל זה דברים נשגבים. אז גם פה, כן, זה נראה קשה, אבל עם האמונה שיש לכם, תשקללו את הכל בפנים, וזה טוב מאוד. לצאת ממצרים, מישהו פעם יצא? עבד לא יצא ממצרים. את כל מה שראיתם, לחם מהשמיים, מן, יש כאלה דברים? אין. אז מה, 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 מה הבעיה? פתאום המרגלים אמרו, אנחנו היינו מאמינים, עכשיו אנחנו שכליים. בשכל זה לא מסתדר. אז זה היה הדין, מידת הדין על המרגלים. אתם, מתי שנוח לכם, אמונה. מתי שלא נוח לכם, לא, אבל זה לא מסתדר. זה לא מסתדר שכלי, זה קשה, זה לא מסתדר שכלי, זה יותר מדי קשה, זה לא לוגי, זה לא מסתדר. וזה כך קורה חטא המרגלים אצל הרבה אנשים. הרבה אנשים, בהתחלה טוב להם, משתלם להם, האמונה גדולה גדולה בקדוש ברוך הוא. מתי שקצת מתחיל שכל להיכנס, אז זה לא, זה יותר מדי, זה קשה, זה לא טוב, למה? מתחיל שאלות, ואז זה נהיה חטא המרגלים. אותו דבר קורח ועדתו. כל עוד קורח היה באמונה וכולם היו באמונה, הכל היה מצוין. מתי שהם התחילו לשאול שאלות ולהגיד, אבל זה לא בדיוק הכל, הקדוש ברוך הוא זה גם אדם, זה גם משה, הדת של משה, ומשה יש לו אינטרסים, אהרון אחיו, המשפחה שלו, החברים שלו, זה נפל. אם אתה הולך באמונה, אז אתה באמונה שלמה בכל דבר, אתה מופלא ממך, אל תדרוש, אתה לא דורש, לא שואל במה שמופלא ממך. אבל אם אתה מתחיל להכניס את המחשבה שלך ואת השכל שלך, ואתה מתחיל להתעמק בתוך הדברים ולהיכנס בתוך הדברים, אתה הורס הרס גדול, כל חלקה טובה, אתה מקלקל. אדם פתאום חושב, אני חכם. מה אתם... משה רבנו, אין אדם יורד אל דעת רבו אלא אחרי 40 שנה, אתה שואל על משה רבנו. אתה שואל על משה רבנו, רב, קורח גם אם היה מנצח, מה היה קורה? היה רב עם החברים שלו, עם הדתו, זה היה מחלוקת בתוכו, זה רק היה סימן, זה רק היה סיבה, כל המחלוקת עם משה רבנו רק הייתה סיבה, זה לא היה סיבה, קורח רצה גאווה, קורח רצה דברים של עצמו, קורח רצה אינטרסים שלו, כל פעם האינטרסים הפרטיים של האדם מתלבשים בדברים של מצוות, אני נלחם על צדק, אני נלחם על יראת שמיים, אני נלחם לשם שמיים. בכלל אתה לא נלחם לשם שמיים. אתה נלחם עם עצמך, רק אתה מחפש איזה משהו להתפס בזה בשביל להילחם. אז לכן איזה מחלוקת שלו לשם שמיים, קורח ועדתו. בתוכו היה מחלוקות. אבל עכשיו אנחנו כולם רתומים למחלוקת, כי אנחנו רוצים לריב. ויגמר הריב הזה, איפה המחלוקת תהיה? אצל קורח ואצל עדתו. זה לכן, איזה מחלוקת שלו לשם שמיים? קורח ועדתו. שם משה בכלל לא נלחם עם אף אחד. משה לא רב עם אף אחד, משה לא נלחם עם אף אחד, משה לא התווכח עם אף אחד, וזה יסוד גדול. אדם שקמים עליו, אדם שמבזלים אותו, אדם שפוגעים בו, אתה תהיה כמו משה. אתה לא צריך להחזיר. צריך לדעת מתי ששתי אנשים רבים, גם אם אתה צודק, שתי מידות הדין, מידת הדין פוגעת במידת הדין, נהיה הרס גדול. אתה שותק, מידת הדין פוגעת בך, אבל אתה שותק, זה יורד. זה יורד. כמה שאדם יותר עונה למחלוקת והוא חלק במחלוקת, והוא חלק שמשתף פעולה עם המחלוקת, המחלוקת הולכת וגוברת ועולה ועולה. כמה בעיות יש לאדם שרק תשתוק הם ייפטרו, ואתה חושב לפתור אותם, אתה מגדיל אותם, ומגדיל אותם, ומגדיל אותם. תשתוק הם ייפטרו. תשתוק, הבעיות ייפטרו. אתה מגדיל את כל הבעיות, אתה מגדיל את כל הדברים הקשים, אתה מגדיל את כל הדברים הקשים. אמרנו השבוע באחד המקומות ש מה קרה לקורח באמת? שוב השאלה, מה קרה לקורח? אתה איש חכם, מה אתה עושה? לאיפה אתה הולך? מה אתה עושה? אלא אפשר לבאר ולומר, קורח ישב וראה ברוח הקודש שעתיד יוולד ממנו בן קדוש, בן צדיק, שמואל הנביא, משה ואהרון וכהניו, ושמואל בקורא שמו קוראים אל השם והוא יענם, שמשה ואהרון שקול כשמואל שקול כמשה ואהרון. עומד קורח ואומר, אם זה הבן שלי, אז לא משנה מה, זה הבן שלי, הוא עוד לא נולד, הוא ייוולד, יש לי בן גדול שצריך להיוולד ממני. אז קורח שמח שעתיד ייוולד ממנו בן קדוש, שבכוח הזה הוא הלך לעשות את כל מה שעשה. ואז קורח הלך ונלחם נגד משה רבנו, אמר, מה, הילד הזה עוד לא נולד. אם יהיה זה אסון, אז כל המשפחה שלו ימותו באסון, סימן שלא יכול להיות כלום. ואז מה קרה לקורח? האדמה פצתה את פיה, קורח ועדתו נבלעו, אבל הבנים של קורח, למצח לבני קורח, מזמור, שלושה בנים שלו, עיררו רחש ליבי דבר טוב. אומר דוד המלך, 10 צדיקים כתבו את הספר תהילים, אחד ממנם זה הבנים של קורח. רחש ליבי דבר טוב, אומרים הבנים של קורח. מתי שהגיהנום נפתח והם התחילו להיבלע בפנים, הרי איך הגיהנום נפתח? איך האדמה נפתחה? האדמה נפתחה במקום ראשון, איפה שהיה שתי אנשים האלה, זה לא נפתח במקום אחד. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בן אליאב. אדמה נפתחה קודם כל בשבט ראובן אצל דתן ואבירם, שם נפתחה אדמה. ואיפה שנפתחה אצל דתן ואבירם, המשיכה אדמה עד שבט לוי ונבלעו בשבט לוי קורח ועדתו. אבל איפה נפתחה אדמה במקום ראשון? אצל דתן ואבירם. אצל דתן ואבירם שם נפתחה אדמה. ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותפקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותקס עליהם הארץ ויבדו מתוך הקהל, וכל ישראל אשר סביבותם נסו לכולם, אשר יצאו את השם. האדמה נפתחה אצל שתי הרשעים האלה, ומשם זה המשיך לקורח ועדתו. משם זה המשיך אדמה שנפתחה לקורח ועדתו. קורח ועדתו הם עשו החורבן הגדול ביותר, עשו חורבן הגדול ביותר בעם ישראל. ומה הדעת שזה נתן להם? כי קורח היה בטוח בביטחון מוחלט שיש לו בן שמואל הנביא שעתיד לצאת ממנו, אין מציאות שיהיה משהו אחר, אז לא יכול לקרוא כלום. ואם לא יכול לקרוא כלום, אדמה לא יקרה כלום. על זה הוא בטח, אבל הוא לא ידע שפתאום הבנים שלו יראו בתשובה ויחזור הקדוש ברוך הוא לקבל את תשובתם, ומשם יצא שמואל הנביא, ומשם יצא, ואז הוא איבד את כל הרבה חשבונות שאדם עושה בחיים. אדם עושה חשבונות ואדם אומר, החשבון הזה יוצא שיצא לי כך וכך. הרבה חשבונות שאדם עושה בחיים הם לרעתו, כי מה שהוא חושב זה בכלל לא נכון. זה מוביל אותו לטעויות הגדולות. על מה כל הטעויות שאנשים עושים? הטעויות שאנשים עושים זה אנשים שבטוחים שמה שהם חשבו זה הדבר הנכון. אבל הם לא יודעים שהחשבון שהם חשבו זה היה טעות גדולה, וזה הוביל אותם לערס גדול ביותר מה שהם חשבו. אז קורח המחשבה שלו התעתה אותו, כי הוא לא ידע. המחשבה שלו כולם ימות.